ובכן, שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף קוף דלת עמוד ב', לא? או שאני טועה? כן, קוף דלת עמוד ב'. בחור תבכה בלילה. כן, זה המשך של דרשות על מגילת איכה. אז למדנו איכה ישבה בדד, הפסוק הראשון, ועכשיו אנחנו עוברים לפסוק השני, בחור תבכה בלילה. נאמר על ירושלים, נכון? או בת ציון, שהיא מן פרסוניפיקציה של כנסת ישראל, האנשה של כנסת ישראל. בחור תבכה בלילה. אז בחור תבכה, פעמיים. שתי בחיות הללו, למה? אמר רבא, אמר רבי יוחנן. אחד על מקדש ראשון, ואחד על מקדש שני. מי אמר את הפסוק הזה? ירמיהו. ירמיהו ראה את החורבן הראשון. אז איך אפשר שהוא כבר מדבר על בחייה, על הבית השני, בחור תבכה. אז קודם כל זה די ברור, בחור עבר, תבכה עתיד. מבחינה זאת זה מסתדר. אבל בכל זאת, למה צריך שתי בחיות? אולי מספיק בחייה אחת, אולי הבית השני לא יחרה. אלא שכנראה ירמיהו צופה שאם כבר בית ראשון חרב, אז גם בית שני צריך להיחרב. אמנם לא הכרחי לגמרי, בגלל שנבואה של פורענות יכולה להתבטל, אבל יש בסיס. והוא שאם בית ראשון חרב, זה בגלל החסרונות שלו. והחסרונות של הבית הראשון מתמלאים על ידי הבית השני. אבל זה אומר בעצמו שהחסרונות של שהבית השני בא למלא, הם בעצמם יהוו חסרונות חדשים שיגרמו לחורבן הבית השני. קוראים לזה תפיסה דיאלקטית. אני אסביר למה אני מתכוון. תפיסה דיאלקטית זאת התפיסה שפורסמה הרבה על ידי הפילוסוף הגוי הגרמני הגל. הגל הסביר שכל דבר בהיסטוריה מתנהל בשלושה שלבים. תזה, אנטיתזה, סינתזה, פירוש הדבר. כל כוח חיים, כל כוח של תרבות, ציוויליזציה וכו', זה תזה. אבל התזה מזמינה את הכוח הנגדי, את האנטיתזה. אחר כך אנטיתזה מתמזגת עם התזה, נהיית סינתזה. והסינתזה הופכת להיות בעצמה תזה חדשה, שמזמינה אנטיתזה וכו'. עד אינסוף. עכשיו, הבית ראשון, אני עכשיו חוזר למושגים של תורת הרב קוק. אבל הוא אומר, קדושת בית ראשון זה קדושת הכלל. בית שני, קדושת הפרט. מה גרם לחורבן בית ראשון? זה שהייתה בו קדושת הכלל ולא קדושת הפרט. אז כיוון שהפרט לא היה מתוקן, נעשו עבירות חמורות מאוד שקילו את החברה עד היסוד. עבירות של שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, זה קילה את החברה של ימי בית ראשון. כתגובת נגד, כתגובה של השלמה, האומה הקימה את הבית השני, שבו הייתה הדגשה מיוחדת על קדושת הפרט. קדושת הפרט הביאה להזנחה של קדושת הכלל. החטא היה שנאת חינם. כלומר, מאחר ואני קדוש, וגם אתה חושב שאתה קדוש, אז בוא, אני שונא אותך. זאת אומרת, דווקא הדתיות היתרה של הבית השני מביאה לחורבנו. לכן אומר ירמיהו, בחור ממילא תבכה. בחור תבכה. עד שיקום בית שלישי. בית שלישי מהווה כמין סינתזה. לפי העיקרון המתמטי המפורסם, שאחד ועוד שניים שווה שלוש, ממילא בית שלישי הוא סינתזה של הבית הראשון והבית השני. מה? אז ממילא לא יכולה להיות לו אנטיתזה. אלא אם כן, אתה מדבר במובן האנכי. זאת אומרת, הרי המקדש הוא שלמות העולם הזה. מה חסר לו? עולם הבא. ואז יוצא שבית שלישי, מה שעומד מולו זה הבית, זה העולם הבא. ומשם יש התעלות של העולם הזה אל העולם הבא. במובן הזה ניתן להבין את הדברים התמוהים שמובאים בבעלי התוספות, מתוספות חכמי אנגליה. יש תוספות חכמי אנגליה על מסכת סנהדרין, ששם כתוב שהבית השלישי עתיד לעמוד 830 שנה. אז מה זה, מאיפה לקוח המספר הזה 830? 410 ועוד ב-420 של ימי בית ראשון, בית שני. כלומר, זה אומר שתוספות חכמי אנגליה הבינו באמת שבית השלישי הוא ייחוד של שניהם. אבל מה יקרה אחרי 830? מה, יחרב? חס ושלום. אלא הכוונה, יתעלה. כלומר, העולם יתעלה למדרגת מקדש. אז זה כמין אנטיתזה, אפשר לקרוא. כן. התהליך אינסופי, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אבל זה כבר לא כואב. זה בדיוק העניין. כן, זאת אומרת שיכולה להיות התעלות והיא לא כואבת. למשל, למה הדבר דומה? אתה מכיר, יש ספר נפלא שקוראים לו שיר השירים. מכיר את הספר הזה? כולו אהבה. אבל אם מסתכלים בספר, רואים שכל האהבה של שיר השירים היא טרגדיה אחת נוראה. הרי הם הדוד והרעיה, שכל כך אוהבים אחד את השני, בקושי נפגשים. כן? לפעמים הוא מגיע לרגע, צריך לברוח. היא מוכנה, הוא בורח. בקיצור, בקושי נפגשים בבית, בשיר השירים, נכון? זאת אומרת שהזמנים של המפגש הם קצרים, הזמנים של ההפרדה הם ארוכים. נפגשות לדק, נפרדות לעד. אחכה לך, עד יכלו חיי, כחכות רחל לדודה. אז מה, אבל מה? בסוף ספר שיר השירים יש דבר מאוד מעניין. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמיעני. סוף סוף יושבים, החברים מסביב, אפשר לדבר, ואז היא פותחת את הפה ואומרת, ברח דודי, ודמה לך לציעו לאופר האיילים על הרי בסמים. בשביל זה נפגשנו? כל המאמצים האדירים, בסוף נפגשים, אתה אומרת לי, ברח. אלא שנהגו אחינו הספרדים מנהג מעניין, אחרי אמירת הפסוק הזה, מה עושים אחינו הספרדים? חוזרים על הפסוק, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים, קולך השמיעים. מה כוונת אחינו הספרדים בזה? לומר שההפרדה, הפרידה הייתה לזמן קצר. זה היה בכאילו כזה, כמו משחק של אוהבים. הרי אוהבים חייבים בשביל לפרנס את האהבה מדי פעם להיפרד. אבל ההבדל הוא שהפרידה היא לזמן קצר והחיבור לזמן ארוך. בעוד שבעולם הזה הפרידה היא ארוכה והחיבור לזמן קצר. אז זה בעצם מה שאתה אומר, שזה עד אינסוף, אבל זה כבר לא כואב. בסדר? זה אפילו הופך להיות שעשוע. סליחה. טוב. אז זה מה שאומר כאן, רבי יוחנן אומר, בחור תבכה, אחד על בית ראשון, אחד על, בית, על, מקדש, על מקדש ראשון, אחד על מקדש שני. בלילה. בכו תבכה בלילה. מה פירוש הבית של בלילה? בית זה יכול להיות בזמן ש, יכול להיות בתוך, יכול להיות בעבור, יכול להיות בגלל. נכון? למשל, ויעבוד יעקב ברחל. אז זה ברחל. הוא לא נכנס לתוך רחל כדי לעבוד, אלא הוא עבד בשביל רחל. נכון? או עבדתיך שש שנים בצונך. זאת אומרת, בגלל צונך. אז בחור תבכה בלילה, יכול להיות בגלל הלילה. האם זה צריך להיות מנוקד בשבא? לא. אז מה שאומר כאן, בחור תבכה בלילה, על עסקי לילה. כן, כך ממשיך רבי יוחנן את העסק הזה, את הדרשה, הוא אומר, היא בוכה, למה? בלילה, בגלל מה שהיה בלילה, שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. על מה מדובר? על פרשת המרגלים. שהעם בכה, כי הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, ויבכו העם בלילה הוא. למה הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל? אמרו, נשינו וטפנו יהיה לבז, למה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת, לנפול בחרב? לא רוצים. בחו. אבל אם אנחנו מעמיקים, צריך להבין מה הייתה הטענה של המרגלים. המרגלים טענו טענה מאוד חשובה. צריך להעמיק בזה ולראות את זה בפסוקים, שהכניסה לארץ היא מפילה את עם ישראל. שהרי, בשעה שאתה יושב במדבר, בישיבה הגדולה ביותר בהיסטוריה, 600 אלף בני ישראל לומדים מגדול ראשי הישיבות של ההיסטוריה, מפי משה, זהו מצב עילאי. הכניסה לענייני מדינה, מלחמות, חקלאות וכלכלה, ותרבויות זרות, זה יביא בהכרח לנפילה של האומה. ולכן אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא שלא נמצא בשטח, לא יכול לדרוש מחייל שבשטח, שמבין את המצב יותר טוב ממנו, להיכנס לשם. ולכן הם בחו. בסדר? עכשיו לכאורה, מה? אני אסביר את זה אחרת. מי היה בארץ באותם הימים? הכנענים, הכנענים. הכנענים כוסחו, נכון? לא תחיה כל נשמה. למה? כי הם היו החברה המדורדרת ביותר בעולם. מה הביא אותם להיות חברה כל כך רע, עד כדי כך שהם היו חייבים כליה? הארץ. שנאמר, כמעשה ארץ, כנען, אשר אני מביא אתכם, שמה לא תעשו. לא כמעשה הכנעני, אלא כמעשה ארץ כנען. מכאן שהארץ היא זו שגרמה לזה. וזאת למה? משום שהארץ הייתה חזקה מאוד. הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. בדרך כלל, מי אוכל את מי? העשב אוכל את האדמה. והופך את האדמה לעשבים. הפרה אוכלת את העשבים והופכת אותם לפרה. האדם אוכל את הפרה והופך אותה לאדם. אם כן, בדרך כלל, היושב אוכל את הארץ. האופי משתנה לפי האוכל. אבל שם אמרו ארץ אוכלת יושביה, שהאופי של האדם נקבע על ידי הארץ. זאת ארץ שמושכת כלפי מטה, מגנטית. עם ארץ כזאת אי אפשר להתמודד מבחינה מוסרית. היא תשתלט על האדם.
מה היא רוצה הארץ?
מה?
מה היא רוצה הארץ הזאת?
הארץ היא רוצה לאכול את יושביה. זאת אומרת, היא רוצה לקבוע את אופיים. היא נותנת עוצמות אדירות. כיוון שזה עוצמות אדירות, העוצמות האלה מביאות לידי חטאים נוראים. יותר מזה, כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים. אז זה הפרשה שאנחנו קוראים מפרשת ויתחנן בתשעה באב, נכון? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. מה זה להיות ישן בארץ? להיות ישן בארץ, פירוש הדבר, שכששואלים אותי מדוע אני חי פה, אני עונה כי נולדתי פה. אני שוכח שיצאתי ממצרים, אני שוכח שיש לי היסטוריה על טבעית. אלא, ונושנתם בארץ. מה המשך הפסוק? וישחתם. כלומר, התוצאה תהיה השחתה. זאת אומרת שאין ברירה, הישיבה הממושכת בארץ ישראל, בהכרח תביא להשחתה. ולכן, לא רצו העם להיכנס לארץ. זה מובן. ויבכו העם בלילה ההוא. כן. גם. אבל זה ההבדל בין הנימוק שהמרגלים מכרו לעם, לבין הנימוק שהמרגלים בעצמם חשבו עליו. כן, הם אמרו כי עצום הוא ממנו. ממנו, הכוונה כלפי מעלה, שאין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. כמובן.
איך הם
יגידו
למחשבה כזאת?
מה?
עומדים לפני השם.
כן, אבל השם לא מבין מה קורה פה. איך הם סבור? כן? אנחנו ראינו את השם. יש לנו כלל, יש לנו כלל שהחייל בשטח מבין יותר טוב מהמפקד בחמל, נכון?
נשמע מוזר.
למה? לא, זה לא נשמע מוזר מסביבה פשוטה. ריבונו של עולם גם קבע שתורה שבעל פה נקבעת להלכה על ידי המקבלים ולא על ידו. כלומר, כמו שאומר המהר"ל מפראג, יש צד שמצד הנותן ויש צד שמצד המקבל. אז אנחנו המקבל. אז על זה אומר רבי יוחנן דבר מאוד מעניין. אמר רבי יוחנן. מה הוא אומר? אגב, אולי צריך לקרוא רבה ברבה חנן. לא. אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. כן. במה התבטא ההשחתה המוסרית של הכנענים? בשפיכות דמים, בגילוי עריות ובעבודה זרה. אוי אוי אוי, מה אני עושה פה? איזה שטויות, איזה שטויות. איי איי, מה יהיה פה? מה יהיה? זה מה? זה ניסיון פיזיקלי. בסדר, זה גם זה משהו. טוב. על כל פנים, איפה ראינו שהכנענים היו מושחתים? הן עדות התורה והן עדות הארכיאולוגיה.
בעצם החטא שלהם הרגילים זה שהם היו יותר מדי
צדיקים? שהם לא היו מספיק מאמינים. זה העניין. כלומר, הם היו צריכים להאמין שאם הקדוש ברוך הוא שולח אותם לשם, הנפילה המוסרית היא על מנת כן. הרי זה מה שכתוב. שוישלח יהושע שניים אנשים מרגלים חרש למור, בואו ראו את הארץ ואת יריחו, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. זאת אומרת, הכניסה לארץ מזנה. אתה נכנס לארץ, יש התרחבות, שמה רחב, והרוחב מזנה. זאת אומרת שריבונו של עולם לקח בחשבון מראש, זה יקרה. ויש לו תוכנית בזה. התוכנית באה לידי ביטוי, ככה הרב מסביר באורות, הרב הוא מסביר באורות, מה זה? לא, זה בסדר, כבר התמודדנו עם הקשיים. תודה. כן. הרב מסביר באורות שזה מגיע אחרי 400 שנה לשלמה המלך. 480 שנה בעצם. זה מגיע לשלמה המלך, ותבונה, אז תבונה שתיים נשים זונות לפני המלך, ותעמודנה לפניו. ומה קורה? משפט שלמה. לכאורה, אם אתה חושב על זה, אין חילול השם יותר גדול מזה. א', שיש זונות בישראל, זה כשלעצמו מזעזע. ויש גם לא אחת, אלא שתיים. ולא עוד, אלא שהן יולדות, ואתה לא יודע מי האבא. חילול השם משולש. וגם שיש אחת שמרוב רשלנות, נרדמת על אחד, על בנה, והורגת אותו. חילול השם שאין כמוהו. חמש, שיש החלפה, שגונבים. שש, שהסיפור הזה יוצא לתקשורת, מגיע למלך. כל העולם כולו יודע עכשיו על זה. איזה חילול השם. ומתוך מצב החילול השם הזה, נתגלתה חוכמתו של שלמה המלך, שהביאה קידוש השם בעולם כולו. ואז מכל העולם באו לשלמה וכו'. כלומר, יש מחשבות ארוכות טווח של ההשגחה. בסדר? וזה מה שהמרגלים לא יכלו לתפוס. עכשיו, בואו נתקדם קצת יותר. כן? הרי יש בכל זאת טענה. והטענה, אפשר לומר, התגלתה כנכונה במידה מסוימת, כי באמת האומה הלכה והידרדרה בימי בית ראשון. צריך לראות מה שהנביאים כותבים עלינו, ומזעזע. והתשובה, זה מה שאומר כאן רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, אין לכם מה לדאוג, אתם לא צריכים להיבהל, הקדוש ברוך הוא סידר כבר מראש את הפתרון. מה הפתרון? תשעה באב. תשעה באב הוא שסתום בטיחות. כלומר, זה לא יקרה שאתם תדרדרו עד כדי כליה. כי לפני שתספיקו להידרדר לחלוטין, תגלו מן הארץ. וזה מה שכתוב. ונושנתם בארץ, ונושנתם גמטריה 842. כמה זמן ישבנו בארץ מיהושע בן נון עד החורבן? 840, בלי שתיים. אומרים חז"ל, אם מלא שנתיים שהקדים לבנו שנתם, לא היינו יכולים לעמוד. אבל זה מה שנקרא, זה על זה למה, וישקוד השם על הרעה והביאה אלינו, שהוא הקדים. זאת אומרת, יש וסת ששומר, לעומת מה שקרה לכנענים, יש איזה וסת ששומר עלינו שלא נדרדר לחלוטין. וזה הווסת של ונושנתם, שמה של ליל תשעה באב. טוב, זה נחמה, לא יודע מה, לא משהו, כי סך הכל תשעה באב, זה קשה מאוד. נכון שעם ישראל לא הגיע לכליה, אבל הגיע לצרות גדולות, צרות איומות. אז איזה מין נחמה זאת? אלא זה אומר שיש מנגנונים נוספים כנראה. יש אפשרות, כלומר, אם הפתרון לבעיית ה-וישחתם זה ואפיצותי אתכם בגויים, אז אולי יש פתרון אחר, לעשות מראש גלות יזומה. ואכן, התורה מספרת לנו שעלינו ליזום גלות מאורגנת כל שבע שנים. כל שבע שנים אנחנו גולים מארצנו, לאן? אל הבית. כן, כלומר, יש איזה מין עקירה מן המעגל הכלכלי-חברתי חקלאי, ואז נכנסים לשנה שלמה של לימוד תורה, עיסוק ברוחניות, וזה מה ששומר עלינו. אחת לשבע שנים, כמו שבת ואחת לשבוע. אז זה מה שכתוב כאן, כן? אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כן, בבקשה. למה התורה לא אומרת את התאריך? לפעמים היא כן אומרת. כן, אבל יש כמה מקומות שהתורה כן אומרת את התאריך. אלה שלא. למה התורה לא אומרת? לא יודע. לא יודע. אוקיי, דבר אני יודע. כן. הגלות לפי זה היא סוג של לכתחילה. והשאלה איזה סוג גלות? יכולת לעשות גלות מאורגנת, יפה, אתה מודיע לגויים בעולם כולו, עם ישראל בחר במדינת פלוני וזה כגלות לחודשיים. ואז כל הגויים מתרגשים, מצחצחים את המקום, שטיח אדום, סידור פרחים, עם ישראל מגיע אלינו לגלות, כנשיא אלוהים בתוכנו, איזה יופי. ואז באים, באים מלקטים את הניצוצות, חוזרים הביתה, אה, משהו כזה, מה?
זה בעצם התשובה, איך נשארנו ב-2000 שנה בגלות, זה בגלל הגלות?
שרדנו למרות הגלות.
כן, אבל בעצם מה שהחזיק אותנו זה
הגלויות, לכאורה. זה תלוי מה יחזיק אותנו, אני אסביר. כשאתה אומר אותנו, למה אתה מתכוון? אם אתה מדבר לאומה, אז האומה דווקא מתה. היא מתה בגלות. אבל כדת נשארנו. כי אין חיים לאומיים בגלות. אבל יש קיום אלטרנטיבי. הקיום שלנו כדת. אין זה אפשרי. אפשר להתקיים כדת, ועם הזמן אנחנו שוכחים שאנחנו אומה. עד שקמה הציונות ומחזירה לנו את התודעה הזאת. בסדר? כן. השאלה מה אתה קורא לכתחילה ובדיעבד. אני אמרתי גם שהלכתחילה הזה לא חייב להיות לכתחילה היום ונורא. הוא יכול להיות גם שאתה מארגן. מה? אם. כן, כן, אתם יכולים להגיע לזה. אבל אם אתה תשמרו את השמיטה, זה לא יקרה. נכון? התורה אומרת, או שמיטה או גלות. היא אמרה את זה? כתוב ברשת בחוקותיי. אז תרצה הארץ לשבתותיה. כל ימי הושמה תשבות. קיימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. בסדר? טוב. כן. אז הקדוש ברוך הוא... לא, 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 הוא אומר, ההפך. רבי יוחנן אומר, זה בכייה של חינם. כי אתם לא ידעתם שיש בכייה לדורות. הבכייה לדורות היא הפתרון. הגלות היא הפתרון לבעיה של המרגלים. המרגלים חוששים שכניסה לארץ תביא להשמדה של האומה. אומר להם רבי יוחנן, לא, תהיה גלות לפני. לא תגיעו להשמדה. זה מה שהוא אומר. כן. נגיד ככה, היהודים יש להם קיום קצת פרדוקסלי. הרי בשביל מי זה טוב שיש בכלל עם יהודי? האם זה טוב ליהודים? מן הסתם שלא. אז למי זה טוב? לקדוש ברוך הוא זה טוב. אנחנו אומרים את זה בתהילים. לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד, למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהים. בסדר? כלומר, הייעוד של עם היהודי זה בשביל הקדוש ברוך הוא, שהרי אם אתה עושה חשבון, הרבה יותר נוח לחיות בניו זילנד, ואחרי שאתה גמרת לראות את הצון, לראות את המשחק בטלוויזיה עם בירה מצד ימין ומקטרת מצד שמאל וחתול על נעלי הבית. בסדר? זה מה שיותר טוב. אבל ריבונו של עולם זקוק כביכול למי שיקרא בשמו. אז אנחנו מוסרים את הנפש על זה. למה? עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון תפרח. כן?
טוב, בכל זאת, בלי אידיאל זה לא בדיוק חיים נעימים.
בלי אידיאל זה לא חיים נעימים. לא, למען
המונדיאל.
למה? למען המונדיאל. למען המונדיאל,
משהו.
יש שם את כל הדקה. זה לא סותר הרב. ראי שם? אתה מדבר ככה בישת היהודי. אבל יש הרבה גויים שחיים מצוין. מיליארדי גויים שחיים מצוין.
אני לא חושב
שהם סובלים. ואילו האידיאליסטים לא סובלים? האידיאליסטים לדעתך לא סובלים?
פחות.
טוב, זה עניין של שיקול. השאלה היא ככה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט?
כן.
התשובה היא שאידיאליסט לא שואל את עצמו שאלות כאלה.
כדאי אם אתה אידיאליסט.
כן. טוב, מה?
אמרתי שזה לא סותר.
מה לא סותר?
תפקיד של עם ישראל. תעביר רב המקטרת.
מה, אז תפקיד של עם ישראל מה? כן, כן. הבירה, הבירה והמקטרת, ובכל זאת להיות עם ישראל. טוב, על זה נאמר, הלוך להרגיעו ישראל. שבסוף עם ישראל צריך להרגע, כן. בסוף, בסוף. טוב. דבר אחר. בלילה, שכל הבוכה בלילה קולו נשמע. מה המשמעות? מה? לא, לא, למה? קראתי לפני הכוכבים המזלות. אתה דילגת. אין דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה, קולו נשמע. אין. אז מה משמעות? או נגיד, דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה, כוכבים ומזלות בוכים עמו. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה, שומע קולו, בוכה כנגדו. כלומר, יש שלושה אופנים של הבכי, שהבכי בלילה הוא חזק. כן? כלומר, בחוט יבכה לא סתם ביום, אלא בלילה שכולם שומעים. והשאלה עד איזה מעגל זה מגיע. כן? עד כדי סתם נשמע לאנשים, או לכוכבים ולמזלות, או עד כדי שמעורר בכי של אחר. כן? וזה בעצם קצת נחמה. בחוט יבכה לא לבד. אלא בלילה, כל העולם כולו בוכה. זה מסביר מדוע יש תיקון חצות. למה אומרים תיקון חצות? כדי להצטער על צער העולם והשכינה. כלומר, לא רק גלותם של ישראל, אלא זה גלות הכל. כן, ככה הרב מסביר באורות. שאלה שאומרים תיקון חצות, זה בגלל שהם חשים את הצער העולמי. במקורו ובתולדותיו וכו'. מה עשה? באישה אחת. שכנתו של רבן גמליאל. שמת בנה והייתה בוכה עליו בלילה. שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה. עד שנשרו ריסי עיניו. כן? הוא כבר, מרוב שהוא בוחר, הוא כבר לא יכול. למחר, הכירו בו תלמידיו, והוציאוה משכונתו. ככה מתייחסים. מה, מה עשו לה? דפקו בדלת, אמרו, או שאתה מתחפפת מפה, או שאנחנו... ככה זה? הוא מאפיונרים? מה?
יעשו תחיית המתים, איזה פתאום יש? אם הוא שומע את קולה, והוא
מוכר. אז צריך ללמד הרי. אז טוב, זה צורך הכלל. אז לא אכפת לנו, אנחנו פוגעים ביחידה, באישה יחידה.
מה זה אבא? מי אמר שזה?
אז איך אתה מבין את זה? הוציאו המשכונתו?
ביקשו מלהפיע, הביאו אותה לדירה יותר טובה.
יפה! זה מה שרציתי לשמוע. שמן הסתם, נתנו לה תנאים יותר טובים. לא ש... ברור, לא תמיד זה ברור, כן? במדינות קומוניסטיות לא היו... בסדר. ודמעתה על יחיא. אגב, כל המדרשים האלה מובאים גם באיכה רבה. ודמעתה על יחיא, אמר רבה, אמר ביוחנן, כי אישה על בעל נעוריה, שנאמר, אלי כבתולה חגורת צק על בעל נעוריה. מה זה אלי? אלי, לא, זה לא איך אתה כותב את זה. אלי עם צרה, זה האל שלי. אבל לא כתוב שם אלי עם צרה, כתוב עם חטף סגול. מה זה אלי עם חטף סגול? לא, קונני. לקונן. כן? אלי, הכוונה, קונני. שון קינה. מה? לא, אלי, זה ציווי, שון ציווי. אלי, כלומר, קונני. כבתולה חגורת צק על בעל נעוריה. בסדר? יש קינה מפורסמת שהאחינו האשכנזים קוראים בתשעה באב, אלי ציון ועריה, נכון? אלי ציון. מה זה אלי ציון? קונני ציון. בסדר? אז זה, לכן כבתולה חגורת צק על בעל נעוריה. בחורה, מה? שהיא בתולה, כלומר, לא, בעל נעוריה מת, לא הספיקה אפילו לחיות איתו. אז הכאב הוא גדול. אבל מה זה אומר? שיש פה תביעה. מה התביעה? שהוא יחזור. כן, זה כמו שכתוב, הייתה כאלמנה, אומרים חז"ל, כאלמנה ולא אלמנה ממש, שעתיד לחזור. אז כבתולה חגורת צק, גם כן, שעתידה, שעתיד לחזור. היו צעריה לראש. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, כל המצר לישראל נעשה ראש. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שמבחינת הערך האנושי שלהם הם נמוכים מאוד. אבל פתאום הם עולים למדרגה גבוהה בחברה, בשלטון, בגלל שהם שונאי ישראל גדולים. לבריאות. כן? למשל, היה גוי אחד, קראו לו יאסר ערפאת. אתם זוכרים אותו. נבלה. אבל הוא היה אדם חסר כל אישיות, כל השכלה, סתם, וכשהוא ידע להתבטא. אבל מה? היה שונא ישראל גדול. לכן נתנו לו כבוד בעולם כולו. היו צריה לראש. כל המצר לישראל נעשה ראש. אז זה גם מה שכתוב כאן, אמר רבה, אמר רבי יוחנן, כל המצר לישראל נעשה ראש, שנאמר, כי לא מואף לאשר מוצק לה. כעת הראשון נקל, ארצה זבולון, ארצה נפתלי, ואחרון נכביד דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, כל המציק לישראל אינו עייף, כן, כי לא מואף לאשר מוצק לה. לא עליכם כל עוברי דרך. כן. אמר, מה זה לא עליכם כל עברי דרך? זה מה שאומרת כנסת ישראל, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה בי השם ביום אחרון אפו, נכון? זה באיכה. מכיר, איכה, קוראים בשבר, זה יודעים, כן. אז לא עליכם, יש ביטוי כשאומרים לא עליכם, אנשים חושבים שצריך להגיד לא עליכם בעין, נכון? לא עליכם ולא עלינו, אז זה לא נכון, זה לא עליכם באלף, זה לקוח מהפסוק. כן? לא עליכם כל עוברי דרך. אז אמר רבה, אמר רבי יוחנן, מכאן לקובלנה מן התורה. קובלנה, כשאדם הודיע צערו לאחר, צריך שיאמר לו, לא תבוא זאת לך כמו שבא אליי. כי קשה הוא לשמוע שפעמים חוזרת אליו, והמקפיד על כך אין בו משום ניחוש. לשנה אחרינה, לקובלנה כשיש לו צרה יודיינה לאחרים, לרבים, קובלנה צעקה. לשנה אחרינה, נגד, דמטר גמינן, קובל אדם שאומר לחברו, לא כנגדך אני אומר. טוב, בקיצור, יש איזו צורת נימוס שצריך להגיד לא עליכם. למה מן התורה? זה דברי נביאים. דברי נביאים גם נקראים דברי תורה. כל עוברי דרך, אמר רב אמרם, אמר רב, עשאוני כעוברי על דת. דאילו בסדום כתיב השם ימטיר על סדום. ואילו בירושלים כתיב ממרום של אש בעצמתי וירדנה. וכתיב ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום. וכי משוא פנים יש בדבר, אמר רב אמר רבי יוחנן, מידה יתרה הייתה בירושלים שלא הייתה בסדום. כלומר, בכל זאת, אם ותרב חטאת בת עמי מחטאת סדום, אז למה סדום נחרבה כליל? ואילו ירושלים לא נחרבה כליל, אני אומר, יש הבדל. שבירושלים היה משהו, דאילו בסדום כתיב, הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון צוות לחם וידעני ואביון לא יחזיקה. כלומר, בסדום לא הייתה צדקה. ואילו בירושלים כתיב, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו, כלומר נתנו לאכול אישה שהבן שלה מת והשכנה רעבה, אז הייתה מבשלת בשבילה את הילד, אז זה בסדר, אז יש גמילות חסדים. מה? זה גמילות חסדים, אבל יש גמילות חסדים. בסדום גם זה לא היה. סילה כל אביראי, זה הכל זה דרשות על מגילתך, כן? סילה כל אביראי השם בקרבי, כי אדם שאומר לחברו נפסלה מטבע זו. פצו עליך פיהם, אמר רב אמר ויכולן, בשביל מה הקדים פה לעין? בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מה זה הסיפור הזה? אם מסתכלים במגילתך, הפסוקים מסודרים לפי סדר א' ב', נכון? איך ישבה בדד זה א', בחו תבכה, זה ב', גלתה יהודה מעוני, ג' וכו', נכון? אבל כשמגיעים לפה צדיק, אז זה עין פה צדיק, אז הפסוק שמתחיל בפה קודם לפסוק שמתחיל בעין. אז צריך להיות עין פה ולא פה עין. אמר רבי חנן, בשביל מה הקדים פה לעין? בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. אמר רבה, אמר ביוחנן, כל האוכל מלחמם של ישראל תואם טעם לחם. ושאינו אוכל מלחמם של ישראל, אינו תואם טעם לחם. השם לא קראו. רב אמר, אלו הדיינים. ושמואל אמר, אלו מלמדי תינוקות. מה? הם אמרו שהארץ רעה. אבל הם קודם כל רצו לומר, אחרי לפני שהם ראו. משה אמר להם, וראיתם את הארץ מהי, נכון? והם כבר מראש באו בכוונה לומר עליה רעה. אז זאת אומרת, זה אומר שאתה לא אובייקטיבי. כלומר, ברגע שאתה מראש יודע מה אתה רוצה לומר, גם אחרי שתראה, אתה כבר תשפוט לרעה. עכשיו, איך יודעים שזה מה שהם רצו? אז כתוב שם שהם, יש כמה פסוקים שרומזים שהם יצאו מלכתחילה בהצהרה. שמשה אמר, ויקרא להושע בן נון יהושע, שאמר, יא יושיעך מעצת מרגלים. כמו שאפילו, שאפילו משה הרגיש כבר מראש כוונתם לרע. למה שלח אותם בכל זאת? כי לא הייתה ברירה אליי לשלוח, כי העם לא היה מסכים להילחם בלי זה, כנראה.
מה? אין קשר לסיפור של רבן גמליאל?
אין שום קשר לסיפור של רבן גמליאל. סתם מספרים לנו שמי שבוכה בלילה, אז בוכים כנגדו. ואז מספרים לך סיפור שמדגים את הדבר הזה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.